נראה היום על שבועס, נקודה מסוימת, מתוירוסוי של רבינו, רב מוישה שפירא זצ"ל. זה מאמר שנמצא בספר שלו בשיעור רבינו על שבועס, ואני תפילו, עמוד ר' ממזיין. ככה, הוא מתחיל עם הגמורה בסוכה. הגמורה בסוכה דף מ"ה עמוד בייס אומרת, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, כן? איסור לחג, רש"י מסביר אגודה לחג, כמו קשר, הוא קושר את עצמו לחג. איסור, כמו אסיר בבית סוהר, אדם שקשרו לו את הידיים ואת הרגליים, כן? אדם שעושה איסור לחג באכילה ושתייה, פירוש אחד, שקורא לחג עונג במאכל ומשתה, זאת אומרת שמתענג בחג בעצמו, כאילו קושר את עצמו לחג על ידי אכילה ושתייה, ויש אומרים יום שלאחר החג. יום שאחרי החג הוא עדיין קושר לחג עם אכילה ושתייה, הוא חוגג את איסור חג באכילה ושתייה, מצרף את זה באיזשהו אופן לחג, נא לאולו וכוסוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבון שנאמר איסרו חג באבויסים עד קרניס המזבח. כשכתוב איסרו חג באבויסים עד קרניס המזבח, לא כתוב, מה, לא התבאר בפסוק מה אוסרים, מה קושרים. הגמרא מוסיפה שזה על ידי אכילה ושתייה, זה כבר לא כתוב בפסוק. טוב, הדברים האלה תמוהים לכאורה בפשטס, זה דברים חסרי פשר. מה ייחס הגדול למי שעושה איסרו לחג באכילה ושתייה? זה לא פחות, לא פחות מכאילו בנה מזבח והקריב על הקורבן, זה כל כך נחשב. מה מיוחד בזה? למה זה כזה שבח וכזאת מעלה? זאת השאלה. טוב, בא רב מוישה ומסביר ככה. דוד המלך נולד בחג השבועות. בחג השבועות קיבלנו את התורה. כמו שאומרים, בנוסח הברוכה, שונוס אלנון ותוירס אמס, וחיי אוילום נוטה בשיחנו. כשקיבלנו תוירס אמס, קיבלנו תוירו, קיבלנו חיבור לחיי אוילום. נוסן לא נוטה ירסם את זה, חיי אוילום נוטה בזריחנו. האדם שיביא אותנו לזה, הוא יהיה זה שעל ידו נגיע לאותם חיי אוילום, זה האדם שגם אותו קיבלנו בחג השבועס. ידוע מחזל שהקדוש ברוך הוא הראה לאודו מורישן את כל הדורות שעתידים לצאת ממנו. הוא העביר לפניו את כל הדורות, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. כשאודם אורישן ראה את דוד המלך, אז שאל אודם אורישן כמה משך חייו של זה, ענה לו ברוילום של היצור הזה נקצבו 3 שעות של חיים. 3 שעות זה לא חיים, כן? לא חיים. בלושן חזל כתוב שהאודם אורישן שאל, יש מתנה ברקיע? שאלה, יש מתנה ברקיע? אפשר? יש אפשרות כזאת? אמרו לו, הן, אפשרו לו. נתן לו עוד המורישן 70 משנותיו. המתנה התקבלה, ודוד המלך חי את אותם 70 שנה שהוא קיבל מעוד המורישן. פירוש הדברים. הגמור באבידזור אל הפי קוראת על דוד המלך את הפסוק, נאום הגבר הוא קם עול. נאום דוד בן ישי, שהוא הגבר, הוא קם עול, שהקים עולה של תשובה. דוד המלך פעל בעולם, הוא יצר בעולם והוא השאיר בעולם את הגילוי של תשובה, אי כמעו לו של תשובה, את הגילוי של תשובה הוא השאיר בעולם. בזמן הבריאה, החטא היה רק אפשרות. מי שהיה צריך לשוב בתשובה מהחטא, גם הוא היה רק אפשרות. כי כמו שהחטא אין לו מציאות, כך מי שתפקידו לשוב בתשובה, גם הוא אין לו מציאות. והתוכנית של הבריאה לא הובא בחשבון החטא, אלא רק כאפשרות. לכן מי שצריך להחזיר אותנו בתשובה, גם הוא רק אפשרות. זה הפירוש של 3 השעות שהוקצבו לו. יש כאן 3 שעות של חיים שיכולים להימשך, יכולים להימשך בעיקרון לחיים שלמים, אבל חיים בפועל לא ניתנו לו. כי אלה חיים שצריכים להוציא דבר שהוא עצמו הוא לא בפועל. עוד אמר ראשון, נתן 70 משנותיו לאותו אדם שהוא יהיה זה שיתקן ויחזיר את העולם אל המצב שלפני החטא. זה דוד המלך. עליו נאמר שהוא נולד ביום שקיבלנו תורה. קיבלנו אותו יחד עם התורה. טוב, כמובן שצריך להבין, היסודות שאמרנו עכשיו, צריך להבין אותם, לנסות, להבין את העומק של הדברים. יש משהו מיוחד בדוד המלך. מה זה דוד המלך? למה באמת הוא מתגלה דווקא בשבועס? למה הוא מגלה את שובה? למה הוא מקבל את החיים שלו בצורה כזאת? מה קורה פה? מה הסיפור של דוד המלך? דוד המלך, יש פה משהו מאוד מיוחד. דוד המלך נולד מי? מישי, שנולד מעובד, שהגיע מרות המואביה, שנקראת אמא של מלכוס. זאת אומרת, היא לא איזה משהו מקרי שדוד המלך יצא גם ממנה. היא אמא של מלכות. המלכות יוצאת דווקא מרות המואביה. המלכות מתייחסת אליה. היא ילדה את המלכות. כן? אמא של מלכוס. על מויוב כתוב גם באריזל וגם בגרו, שמויוב בגימטריה ממתת. מויוב בגימטריה ממתת. כן? תעשו חשבון? פשוט, נכון? ואב א' ב', מואב גימטריה ב' ת'. מויוב היה הבן הראשון שנולד לבת הראשונה של לוט. והיא, באיזה סוג עזות והתרסה שאין כמוה, קראה לו ופרסמה ברבים שהילד הזה נולד ממי? מאבא שלו. מואב. מאב. מהאבא. זה נקרא להתפאר ולהתגדל בעיוות הכי נורא של ייחוס. זאת אומרת, היא לא מצניעה את זה, היא לא שמה את זה בצד, מחביאה את זה, איך אומרים, אל דבר על זה לפחות, אלא ההפך. מספרת לכולם, תדעו איך קוראים לו? מואב. וכולם ידעו, לדורות עולם, יש פה אומה שלמה, שהסבא של הסבא שלהם נולד מאב. שהבת הייתה עם אבא שלה, וככה יצא ילד. זה משהו נוראי, כן? היא מתפארת ומתגדלת עם היחוס המעוות של הילד הזה. היא התכוונה לומר שהילד הזה מיוחס מאוד, כי הוא נולד לי מאבא שלי. רחמון יצילנו. זה עיוות שאין כמוהו. העיוות הזה הוא שהביא לעולם כל פחיתות אפשרית. כל הממתת שערי תומה. כל הממתת שערי תומה מונחים בשם הזה, מואב. בלהתפאר בחטא. להרגיש ייחוס עם כזה רחמון הליצלן. אנחנו יודעים שיש ממתת פנים טהור וממתת פנים טמאה, כמו הרבה עירובין. יש 49 אפשרויות של עיקום, נפילה, שפלות, כנגד 49 שערי בינה שנבראו בעולם. כל השפלויות שכנגד, כל ה-49, כל זה נמצא במואב. כל שפלות אפשרית נמצאת במואב. בנות מואב היו גם אלה שהכשילו את עם ישראל, נכון? ויחל העם לזנויס אל בנויס מויוב. הגמורה מתארת את הדברים כשפלויות מהסוג הגרוע והנמוך ביותר. לכן חטא בנות מואב זה החטא בשיטים שבו מתו 24,000 משבט שמעון, על דבר החטא של זימרי שהיה נשיא ביסאוב לשמעוני וקוזבי בסור. 24,000 איש מתו אז במגפה עד שפינחוס, בקנאות שהוא קינה, גרם ולא יחיליסיאס בני ישראל בקינאוסי. כן, הוא זה שהישיב אסחמוסי מעל בני ישראל בקנאס קינוסי בסויכון, בקנאס קינוסי בסויכון, ולא יחיליסי את בני ישראל בקינוסי. עמדנו בסכנת כליה, ולא יחיליסי את בני ישראל בקינוסי, הוא גרם. עמדנו בסכנת כליה. זה פצע פתוח שעדיין זב דם בכלל ישראל. אותם 24,000 שמתו, זה בתור ההתחלה של קיליסי. הם מתו בתור מימוש. רק זה נעצר בזכות הקנאו של פינחוס, שאישי וסחמוסים לבני ישראל ולא יחיליסי. אותם 24,000 שמתו, זה היה תחילת תהליך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הם מתו כחורבן העולם. זאת אומרת, זה לא היה מוות שרק 24. 24,000 האלה שמתו, זה היה התחיל העולם להיחרב. רק שזה היה קיליסי אז בני ישראל בכינוסי. קיליסי אז בני ישראל בכינוסי. התחיל תהליך של כל העולם הולך להיות מושמד. זה התחיל עם ה-24,000 האלה, והגיע פינחוס, והישי וסחמוסי, ועצר את זה. זאת אומרת, האוטו הלך להידרדר לתאום. הכיוון היה השמדה טוטלית. זה לא אחד מת, ועוד אחד מת, ועוד 24,000 מתו. לא, זה כולם מתים עד שפינחוס עצר את זה באמצע. ונעצר ב-24,000. זה היה תחילת תהליך להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. זה חורבן העולם התחיל, רק שזה נפסק על ידי הקנאות של פינחוס. זה לא מוות רגיל. זה לא מוות רגיל, זה מוות של תחילת תהליך של חורבן העולם. ממה מתו ה-24,000? מי התחיל את התהליך? בנות מואב. תבין מה זה מואב, תבין איזה עוצמה וכוח של רוע, של פחיתות, של שפלות יש למואב. כשהם הצליחו להתגבר בצורה מסוימת על עם ישראל, על נשיא שבט בישראל, הם הצליחו להתחיל להניע תהליך של הריסת העולם, להביא את העולם לתוהו ובוהו. ומה שקרה שנעצר, נעצרו הדברים על ידי הקנאות של פינחוס. רות המואביה, רות השורש שלה זה בנות מואב. מה היא עצמה? היא לא מבנות מואב, היא גם מבנות מואב. היא בת שמגיעה מהמואבים. היא, אבל מה? היא, השורש שלה זה המיטב שבמיטב של בנות מואב. זאת אומרת, מי הכי טובה מכל בנות מואב? הכי שפלה מכל הכי שפלים. נכון? מה זה מואב? מואב זה שפלות. אז מי הכי שפל, מי הכי טוב בבנות מואב? הכי שפלה מכל הכי שפלים. זאת אומרת, היא המיטב, היא הסנס, היא התמצית של התמצית של בנות מואב. זה אומר שהיא השפל שבשפלים של בנות מואב. רות היא המקסימום של בנות מואב, והיא התגיירה והפכה להיות אמא של מלכות, שממנה המלכות של עם ישראל יוצאת. זה מובן מאליו וברור לכל מתבונן. לא ייתכן להחזיר את מלכות שמיים למקום הנכון, להחזיר חזרה לעולם את מלכות היסבורח כמו לפני החטא, כל זמן שלא מעלים לגמרי את הכל. כל זמן שיש איזושהי שיפלוס בעולם שעדיין קיימת ועדיין לא תוקנה, אי אפשר להגיע למצב, העולם לא יכול להגיע למצב של תיקון. המלך המשיח חייב לתקן את כל השפלויות האפשריות שיש בעולם, אחרת זה לא תיקון אמיתי. הכל צריך לחזור. זה כל הרעיון של תיקון העולם, זה שהכל מגיע לתיקון. שהכל צריך להגיע לתיקון, צריך להגיע שדווקא רות היא אימא של מלכות. כי היא מגיעה מהמקום הכי נמוך של האומה הכי נמוכה, היא השיא הכי קיצוני של בנות מואב, ודווקא היא עצמה מתבטלת לקדושה, ואז בעצם אם הכי נמוך התבטל לקדושה, אז הכל מתעלה. טוב, זה יסודות. כן, ברור. כאן צריך להבין כמה נקודות. דוד המלך נולד ביום ה-50 לספירה. נכון? 49 שבוע, זה יום ה-50. כשאומרים שדוד המלך נולד בחג השבועות, אין תאריך כזה חג השבועות. חג השבועות הוא לא תאריך בלוח השנה. הגמורה אומרת שחג השבועות יכול להיות לפעמים בה' בסיוון, לפעמים בו' בסיוון, ולפעמים בז' בסיוון. אם שני החודשים ניסן ואייר מלאים, כל אחד 30 יום, עצרת תהיה ב-5 בסיוון. אם ניסן מלא ואייר חסר, עצרת ב-6 בסיוון. ניסן ואייר חסרים, עצרת בז' בסיוון. נכון? זה דבר שמשתנה משנה לשנה, לא בלוח שלנו, כי הלוח שלנו בשנים האחרונות מיוסד בצורה שיש לנו לוח קבוע. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שבו דוד המלך נולד, וכל השנים האלה, כל שנה שבועס יצא ביום אחר. דברים פשוטים, כן? זה הולך בעיקרון 49 ימים היום ה-50 מפסח, ולכן כל שנה זה היה אחרת. דוד המלך נולד ונפטר באיזשהו תאריך. ברור, יש לי יום הולדת. אני אומר שלא היה או ו' בסיוון, או ז' בסיוון, או ה' בסיוון. מה פעם הוא נולד בשבועות? אין דבר כזה שבועות. הוא נולד בשבס מבורכים מאלול. שנייה, שבס מבורכים מאלול, איזה תאריך זה יוצא? זה יכול לנוע בין חף ב', בין חף ג' באב, ועד למד באב. מה פרוש? אין יום הולדת שנקרא שבת מבורכים מאלול. אין בר מצווה בשבס מבורכים מאלול. מתי הייתה בר מצווה של דוד המלך? בשבועס? לא, תאריך מסוים. ה' בסיוון, ז' בסיוון, או ו' בסיוון. נכון? אבל התורה ניתנה ביום ה-50 לספירה. זה כן. היום הזה אין לו תאריך בלוח. כן? זמן מתן תורתנו זה ביום ה-50 לספירת העומר, ואין לזה תאריך בלוח. זה יכול להיות לפעמים בה', לפעמים בו', לפעמים בז' בסיוון. הסוד שמתגלה פה, כשהגמרא מגדירה שדוד המלך נולד בחג השבועות, ושדוד המלך גם הוא נולד ביום ה-50 לספירה. דוד המלך הוא ה-50 מהממתת שערי תומה של מואב. הוא שייך ל-50. אין לו תאריך. הוא לא נולד לא בה' לא בו' ולא בז'. הוא נולד ביום ה-50 של הספירה. ממתת שערי תומה, הגעת לשם, יופי. משם מתגלה דוד המלך. דרך אגב, היה עוד אדם כזה בעולם, שהיה כל כך נמוך. כל כך כל כך נמוך. דוד המלך הוא התורה שבכתב של המציאות הזאת, של ה-50 מתוך ה-49 שערי תומה ו... אני שמתי לב לפרדוקס במילים, כן, זה בסדר. ה-50 מתוך ה-49 שערי תומה. זאת אומרת, רב נחמן קורא לזה שבן אדם הגיע עד לקצה שלה של תחתית, הוא מתחיל לחפור. כי זה לא מספיק עמוק בשבילה. אבל יש, הוא, לא רק דוד המלך, נמצא שם, יש עוד אחד שם. דוד המלך הוא התורה שבכתב של המציאות הזאת. היה אדם שהוא התורה שבעל פה של המציאות הזאת. הגמורה באבי דזור י"ז עמד א', הזכרנו את זה בשיעור של רב מוישה על הויד. הגמורה מספרת על רב לוזור בן דורדיה. שהיה אדם שחי חיי הבל. את כל הכסף שלו, את כל הכוח שלו, את כל מה שהיה לו, הוא הקדיש למילוי תאוות, התאוות שהיו לו, וככה הוא חי. הסיפור שהגמרא מדברת עליו זה שהוא עשה מאמץ מיוחד לקיים תאווה מיוחדת, דבר שפל במיוחד, לשם כך הוא היה צריך לשלם און עתק וללכת מרחק גדול, ושם התברר לו, תוך כדי אותו מייס ב-19 גלדוב הרי פיחו, והתברר לו בבירור ובחדות, שהוא חדל אישי מוחלט, אדם שאין לו שום אחיזה בשום קיום. סוג יצור שכל עצמו הוא מילוי תאוות שעניינם וכל עצמם זה כמו ניצוץ שנדלק ונכבה. כל החיים שלו זה כלום, זה הרף עין. זה צירוף של הבל הבלים. שום דבר ועוד שום דבר ועוד שום דבר שהוא עוד יותר שום דבר. זה כל החיים שלו. וככה הוא הבין והתברר לו באופן מוחלט שאין לו שום אחיזה במציאות. אין לו שום אחיזה במציאות. זה נקרא אדם שמגיע לממתס שערי תומה. שפלות שאין גדולה ממנה. אפסות מוחלטת. הוא אפס. אפס מוחלט. הוא יצא החוצה. וישב בין שני ערים לבד. והוא התחיל להתחנן שהעולם יקבל אותו. הרים וגבעות בקשו עלי רחמים. שמיים והארץ בקשו עלי רחמים. חמה ולבנה בקשו עלי רחמים. הוא רצה להתחבר למציאות. הוא ביקש שהמציאות תחבר. תאסוף אותו אל עצמה, שיהיה חלק מהמציאות, שיהיה חלק מהמציאות. כשהתברר לו שזה לא אפשרי, אמר, אם כן אין הדבר תלוי אלו בי, אני ורק אני יכול להחזיר את עצמי למציאות אמת, הוא הניח רוישי בן בירקוב וגואו בבחיו עד שיוצא נשמסוי. את מי הוא ביקה? איזה בכי זה? הוא ביקה את המוות של עצמו, הוא בכה על המוות של עצמו, הוא בכה על אי המציאות שלו, על זה שהוא לא קיים. כשהוא תפס תפיסה אמיתית, עד כמה הוא נעדר וחסר מציאות לחלוטין, בזה הוא התחבר למציאות האמיתית. זה תשובה, זה תשובה שהשורש שלה מדוד המלך. זה תשובה שהשורש שלה מדוד המלך. יוצא בסקויל, והבסקויל הזאת נשמעה בכל העולם כולו, למי שיש אוזן לשמוע, בסקול שהגיע עד הבית של רבי, רבינו הקודש, רבי אל עוזר בן דורדאיו מזומן לך יועילו מבוא. רבי שמע את זה בבית שלו בארץ ישראל, ופשטס, מה קרה איתו עצמו עם רבי אל עוזר בן דורדאיו? הוא ישב לו באיזה חור, כן? בין שמיים לארץ, בין נהרים וגבעות, ושם הוא התחנן, בקשו על הרחמים. ופשטס, האדם הזה עצמו נשאר שם, מאכל לעוף השמיים ולחיית השדה. שום דבר, בשום מקום, כלום בתוך כלום. אלא שהוא קיבל מציאות אמת על ידי זה שהוא תפס את האפסות והאי קיום של המציאות שלו. כי כשאדם נמצא בתוך מרדף אחרי טייבס, שכל המציאות של הטייבס הזאת זה ערף עין אחד גדול, וכל החיים שלו הוא מקדיש רק למקום הזה ורק לדבר הזה, אז הוא הופך להיות בעצמו שום דבר. כשם שהפיכה הזו אינה חוזרת, כך אלעזר בן דורדאי אינו חוזר למקום. אין לך מציאות, אתה לא קיים. הוא באמת אין לו שום קיום בעולם האמיתי, בעולם הקדוש, בעולם המציאותי, באילן הקדוש. אין לו שום מציאות, אין לו חלק, הוא כלום. הוא הוציא את עצמו, העביר את עצמו למקום שבו הוא קיים רק מתאוות שטותיות שאין להן באמת קיום בעולם. הן לא באמת קיימות. הכל זה אוסף של דמיון שבנוי על דמיון, ובשביל זה הוא הקדיש והקריב את כל החיים שלו, והביא את כל החיים שלו, את כל המציאות הזאת. ממתת שערי תומה. מי שנמצא בממתת שערי תומה, לאן הולכת הפסיעה הבאה? לאן הולכת הפסיעה הבאה אחרי ממתת שערי תומה? הגעת לתחתית של התחתית של הקרקעית, לאיפה ממשיכים הלאה? זה מה שהתגלה פה. בוכו רבי ואומר, לא ידיון לבעלי תשובה שמקבלים מויסם, אלא שקוראים מויסם רבי. אדם שחי את החיים השפלים ביותר שאפשר לעלות על הדעת, ובזבז את כל הכסף וכל הכוח כדי לחיות את השפלויות האלה. לא ידיון לבעלי תשובה שמקבלים מויסם, אלא שקוראים מויסם רבי. איזה רבי? מה הוא לימד? רבי זה שם של תנה. זה שם של תנה. תנה, תנורים, אתה יודע מה זה תנה? גוש אש שירד מהשמיים, כן? זה תנה. איך הוא זכה להיות תנה? תראה, קדושה, מה היה לו? במה הוא זכה להיות תנה? הוא לימד. הוא לימד את העומק הנפלא שעתיד להיות הלימוד הגדול שכל העולם ילמד. שבממתה שערי תומה, מי שפוסע פסיעה אחת הלאה, חייב להגיע לשער החמישים בקדושה. הפסיעה הבאה משם היא אל חידלון גמור או אל מציאות אמת. חידלון גמור זה דבר שלא שייך, כי הבורא עולם ברא, ולכן כל דבר נברא לא יכול לחזור להיות לחידלון גמור, כי הקדוש ברוך הוא ברא מציאות בעולם. חידלון גמור לא קיים, לכן הוא חייב להגיע למציאות אמת שנתפסת בדרך השלילה. מציאות אמת שנתפסת באופן שלא תיתכן מציאות אחרת, כי כל מציאות אחרת היא חידלון, וחידלון לא קיים. אל שורש המציאות הזאת דוד המלך הוא זה שלימד, הוא זה שהורה את המציאות הזאת. בני ישראל בחטא העגל זה להורות שוב לרבים, דוד המלך זה להורות שוב ליוחיד. גם זה כתוב בגמרא בעביד הזורא שם. דוד המלך לא היה נכשל באותו מעשה, רק כדי ללמד ולהביא את העולם להכרה שיש תשובה בעולם. לכן קוראים עליו את הפסוק, נאום הגבר וקם עול, שאיקים הוא לא של תשובה. ממויוב צריך לצאת מלך המושיח, דווקא ממויוב. למה זה כמו שכתוב ברמב"ם מלכות מלכים פרק ד' הלכה א', מלך המשיח צריך לבוא גם מאמוין וגם ממויוב. אמוין זאת הבת השנייה של לויט, שהייתה צנועה קצת יותר, והעלימה. היא לא התגעתה שזה מהאבא, אלא אמוין. אמוין, מה הכוונה? מהעם שלי. היא רומזת שזה מהאבא שלה. מה? כן, בתוך עמי. זה בכל אופן מיני יומי, אבל זה קצת יותר צנוע. קצת יותר צנוע. דוד המלך שהקים אולו של תשובו, הוא זה שבא רק ממויוב. דוד המלך הוא זה שנולד ב-50. הפסיעה אחרי מויוב. אנחנו סופרים כדי לקבל תירה, כן? אנחנו סופרים 49 ימים, ויום ה-50 זה יום קבלת התירה. דוד המלך הוא זה שנמצא במספר ממתת של האנטי-ספירה. אותה שיפלו של מויוב נמצאת אצלו בצורה מתוקנת, כיוון שרות הפכה את הספירה הזאת למלכוס. המלכוס זאת מציאות האמת של העולם. על זה העולם עומד, על זה העולם קיים. כל מה שבורא הקדוש ברוך הוא באוילו מוילוי ברוי אלו לכבוידוי. לכבוידוי פירוש, כמו שכתוב בראשונים, למלכוסוי. המלכוס היא כובד. כשרואים מלך, אמר ברכה, שחולק אוי שנוסן מכבוידוי, לבוסר אדם. מלך הוא כבוד. מלך הוא כבוד. המלכוס היא כבוד. אם המושיח היה מגיע בדור שכולו זכאי, העולם היה נראה אחרת. כמו שהדברים נראים, המשיח עתיד להגיע במהרה בימינו בדור שכולו חייב. העולם צריך להגיע למיני שפלויות כאלה, אפילו שכבר קשה לחשוב על יותר למטה מהמקום שהעולם נמצא היום, הוא יגיע לכזאת שפלות, לכזה אל עוזר בן דורדאיו. העולם צריך להגיע למצב דומה למה שהגמור מביאה לאל עוזר בן דורדאיו, שהפך ונהיה רב עוזר בן דורדאיו. יגיע רגע שהעולם יבין אין מציאות כזאת, זהו, הגענו לפסיעה האחרונה. מי גם ועלה זה חידלון, וחידלון לא קיים, אז חוזרים למציאות אמת. מתוך השפלויות האלה אנחנו צריכים להגיע עד למלכוס האמיתית. דוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילו. ואני תפילו. המילים ואני תפילה, לא הפירוש אני מתפלל, או אני מחדש תפילות, או כותב תפילות. ואני תפילה, הפירוש הוא, היינו, דוד המלך הוא התפילה בעצמה. איך צריך להבין דבר כזה? איך בן אדם מגדיר את עצמו תפילה? אני כל קיומי זה תפילה. מי אתה? אני תפילה. מה פירוש המילים? מביא רב מוישה בשם רבותיו מהדורות הקודמים, קבולה של אמת. אומר, אדם חסר כבוד לחלוטין לא יכול להתקיים. זה המהר"ל כבר כותב את זה. אדם שאין בו משהו של כבוד, לא יכול להמשיך לחיות. זה בעצם מה שרב לוזר בן דורדאי גילה. הוא גילה את האפסות ואת העובדה שאין בזוי ומזונזל ממנו. הוא גאה בבחייה, כי הבכייה היא ביטוי להיעדר. כשחסר למישהו משהו, אז הוא בוכה. הוא תפס עד הסוף, רב לוזר בן דורדאי תפס עד הסוף, עד כמה שהוא חסר מציאות, עד כמה שהוא בעצם שום דבר. התפיסה הזאת מראה את המציאות האמיתית מהצד השני. כיוון שכל תפקידו של האדם זה לגלות בעולם את המציאות האמיתית, האדם הזה עשה את זה בדרך השלילה, על ידי שהוא הראה אפסות של כל אלטרנטיבה. אנשים רוצים טייבס, הוא לקח את השיא של הטייבס שיש, והראה שזה אפס, זה כלום. לכן רב לוזר בן דורדאי מזומן לחיי עולם הבא, כי הוא גילה את המציאות האמיתית. לקראת זה העולם הולך. תשובה כזאת, זאת התשובה של דוד המלך. לכך יביא אותנו המלך מביס דוד, מושיח בן דוד. אותה תשובה שהיא התשובה של מישהו מויוב היא אמיתי. דוד המלך נושא בתוכו את השורש של מויוב, והוא חי כך. זה פירוש המושג, היקים אולו של תשובה. דוד המלך חי תמיד בתפיסה של אפסות האוילם הזה אל מול המציאות האמיתית. הזכרנו בשם גדולי האוילם שהאדם לא יכול לחיות אם הוא חסר כבוד. אדם בלי שום טיפת כבוד רואה בעיניו את האפסות של קיומו, אדם כזה לא יכול לחיות. לא יכול לחיות. הלשון של הבעל המור בהקדום אל השעה, זה מודפס בתחילת בברוכס, מהריף. במקומות רבים, בכתוב, נקראת הנפש החיו כובד. וכולו? כי הבורא הצלה על האדם מכיסא כבודו, ובא נתן עליו מהודו, והוא העצם הנכסף אל היסודו. כך לשון הבעל המור בהקדום של אל השעה. הנפש לא מתקיימת בשלילה גמורה של כל טיפת כבוד, זה בלתי אפשרי. דוד המלך אומר על עצמו, ואונוי חיתוי לעז ולא איש, חרפס אודם ובזוי אום. הוא אומר את זה על עצמו כשהוא כבר מלך. אין יצור בזוי יותר מתולעת, והוא אומר, ואנוכי תולעת ולא איש. חרפה וביזיון בצורה מוחלטת. איך דוד המלך חי בכל זאת? איך הוא מתקיים בתחושה כזאת שהוא באמת תולעת ולא איש? התשובה שהוא עשה את התולעת ולא איש שלו לתפילה. זה נקרא ואני תפילה. ואני תפילה פירוש שהקיום שלי הוא תפילה לצאת מזה. כל עצמי, כל המציאות שלי, זה תפילה להחלץ ולצאת מהאפסות. לצאת מהתוילה אז ולא איש. לצאת מלהיות חרפה וביזיון. זה דוד המלך. דוד המלך בא ממויוב. והוא נוסח בתוכו, הוא סוחב בתוכו, הוא נסע של החרפה של מויוב. אבל החרפה של מויוב מביאה אותו לתפיסת אפסות כזאת שהוא תופס את כל האי-קיום וכל ההיעדר של המערכת שנקראת מויוב, הוא רואה את עצמו מגיע משם, וזה השורש. אמו של מלכוס, משם היא באה. דוד המלך הוא מלך. כי דרך התפילה הזאת הוא התחבר למציאות האמיתית. זה הפירוש ואני תפילה. כל עצמי זה צעקה ותפילה לבורא עולם. אני מוכרח לצאת מזה. לחלץ מזה לגמרי. כל החיים של דוד המלך הוא מעיד על עצמו. וחטוסי נגדי סומד. איזה חטא מדובר? אותו חטא שהגמור אומרת שהבורא עולם מכשיל אותו בחטא הזה. למה? כדי שדרכו תהיה אוירועס תשובה לכל חויית היוחיד בעולם. דוד המלך הוא הדוגמה להוירועס תשובה ליוחיד, לכל יוחיד בעולם. דוד המלך חי תמיד בבעני תפילו, לצאת מאותה שפלות. כך דוד המלך מתחבר למציאות, הוא התפילה. לכן הוא המלך האמיתי, דוד מלך ישראל, חי וקיום. הוא המלך באמת, המלך בידיעה. דוד המלך הוא האדם שעל ידו מתברר את המציאות האמיתית, על ידו מתברר את מלכוס היסבורך, שהיא המציאות האחת והיחידה שהיא מציאות אמת, ואני תפילו. טוב, ולכן, כמו שהתוירו היא 150, מעבר לעולם, כך דוד המלך הוא 150. הוא בא לעולם ביום ה-50. מתי שחל יום ה-50? זה יום הולדת של דוד המלך. הוא בא לעולם עם התוירה, והיום הולדת שלו זה היום הולדת של התוירה. שלושה דברים קיבלנו בחג השבועות. תורה, תפילה ומלכות. כשכתוב בפסוק מסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. זה למה? בגלל שהתפילה הגיעה לעולם עם התורה. מי שלא יכול לשמוע ולקבל תורה, גם לא יכול להתחבר לתפילה באמת. נחזור לגמורה שהתחלנו. כן? המהר"ל מגלה בספר הנצח, שכמו ששבת היא מעין אלו מעבק, גם מועדים היא מעין ימויס המושיח. הגמור בברוכס, נונזיין עמד בייס, אומרת שהשבס זה אחד משישים בו אלו מעבק. מה זה אחד משישים? מוכר, המספר אחד מ-60 מוכר מאיפה? מירדי. מה שם הכוונה? שיש מינימום של טעם. אם יש פחות מ-1 מ-60, כבר אין טעם בכלל. אבל אם יש 1 מ-60 או יותר, יש פה מינימום של טעם, יש פה טעם. מרגישים את הטעם של הטרייפס, מרגישים את הטעם של החלב, מרגישים את הטעם. אז 1 מ-60 זה מינימום של טעם. אם היה 60 על ה-1, אותו 1 היה בוטל ב-60. אבל ה-1 הזה מתערב רק ב-59. לכן יש כאן כל אחד משהו של טעם של אילו מאבה. בשבס, מעין אילו מאבה, זה 1 מ-60 בו אילו מאבה, מה הכוונה? אנחנו טועמים טעימה כלשהי. למי שטועם את השבת בצורה הנכונה, ושתואם שבת כראוי, יש לו טעימה כלשהי של עולם הבא. נוסח כזה לא כתוב על המועדים ועל ימוס המושיח, אבל כנראה שזה צריך להיות מקביל. ככה המערל, כך מובן מהמערל. מה ההבדל בין עולם הבא למויס המושיח? הרמב"ם בחס תשובה, פרק חס הלוך חס, כותב שהמילה עולם הבא שכתובה במשנה, זה נמצאת הרבה בחז"ל, בשפה הרגילה והמקובלת יש עולם הזה, מה היה צריך להיות כנגד העולם הזה? עולם ההוא, נכון? עולם הזה, עולם ההוא. זה מה שעומד בצד שכנגד, הזה וההוא. כן, הזה זה הגלוי, הנוכח, הנמצא. ההוא זה הנעלם, הנסתר, ההוא. הבא זה לא ההפך מהזה. הבא זה ההפך מהקודם. נכון? הבא, למה קוראים לזה העולם הבא? אז כתוב ברמב״ם שזה נקרא העולם הבא, שזה מגיע רק אחרי העולם הזה. צריך לעבור מפה כדי להגיע לעולם הבא. זה לא משהו שהוא מחוסה וצריך לגלות אותו. הוא לא עומד פה, הוא צריך לעבור, לעמוד לידו. פשוט משהו שהוא מגיע רק אחרי, אותו משהו, הכל שהוא של טעם מאוילומה, שיש לנו בשבס, בשבס נותנים לנו משהו ששייך לעולם שנגיע אליו אחרי חיי אוילומה זה. זה אוילומה בה. ימויס המשיח זה אחרת. אין, בעולם, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. מסקון עשה גימור בברוכס למדלת ומדבי שכל הנביאים כולם לא נתנבו אלא לימות המשיח. אבל לא ילום אבו, אין לא ירוע, עשו אלוהיקים זו לא סכו. זה דבר שלא ניתן לראות פה. את זה נראה רק כשנגיע לשם. ימות המשיח הם דברים שמצטרפים למציאות שלנו פה בעולם הזה. אבל יש כאן משהו מלאוסיד לובוי. ימות המשיח הם ימים, סוג של גשר שדרכו אנחנו עוברים לעולם הבא. ימויס המשיח זה הימים שבהם העולם הזה נראה כביכול כמו שהוא יצא מתחת יד הבורא, עולם מתוקן ונראה כפי רצון יסבורך, העולם כשהוא כך זה ימויס המשיח. יום טב לא מכין לשבס רק על האופי ועל המבושל, רק עם עירוב תפשילין אפשר לבשל ולאפות, מי שאין לו כלום, יום טב לא מכין לשבס, משום דבר אי אפשר להתחיל להכין. המהר"ל מגלה שם באותו פרק בנצח, בספר נצח ישראל, שכמו שיום טב לא מכין לשבס, רק על האופי ועל המבושל, כך ימות המשיח לא יביאו לו אילום אבא. כל מי שהתחיל להשיג משהו, יש לו אפילו כזייס, ביצה קשה, מצה, משהו, של אפוי ומבושל, על זה הוא יוכל להוסיף ולהכין עוד ועוד לו אילום אבא. מי שאין לו כלום, לא יכול להכין דבר. כך מגלה המהר"ל את הסוד של עירוב תבשילים. עירוב תבשילים זה בעצם להכין מיום טב לשבס. מי ימויס המשיח, לא אילום אבא. המויאדים הם מעין הטעם של ימויס המשיח כאן, בתוך חיי העולם הזה. לכן המויאדים הם לא תלושים לגמרי מחיי העולם הזה. מותרים במלאכה שהיא לא מלאכת עבודה, מלאכות שם לצורך נורך הנפש בפרט, מדרך שאותרו לצורך, אותרו נמה שלא יהיה לצורך, מצרפים את המויאדים לחיי העולם הזה. זה מצורף, מעין ימויס המשיח. האריזל בכוונס, בספר הכוונס, עומד על השאלה למה אין איסרו לשבס כמו שיש לחג. שבס, המעלה גדולה יותר. אז למה אין איסרו שבס, כמו איסרו חג? התשובה שלו שיד הרבה. שבס, בגלל שהיא מאוד מאוד גבוהה, אי אפשר לקחת ממנה שום דבר ולהוריד לימות החול. בשבס אנחנו בשבס, ואי אפשר להעתיק משבס ליום חול. שבס פשוט נבדלת, היא שייכת לאוילום מאבה. אתה לא יכול לאסור מהשבס להביא לאוילום הזה. זה שייך לאוילום מאבה, אין מה לעשות. היא פשוט גדולה מדי. לעומת יום טב, שימוי סמושיח, אז הוא כן קשור לאוילום הזה, אז אנחנו יכולים לעשות איסור חג. יש ספר האמונה וביטחון שמיוחס לרמב"ן, לפרק רף א' שם הוא כותב, ומה שאמר תן חלק, רמז לנשמה יתרה שיש לאדם בשבס וביום טב, ואינה מסתלקת בחולוי של מויד ולא במוציא יום טב לחויל, אבל משאין חולוי של מויד, שלכן אין מברכים על הבשמים במוציא יום טב. הוא אומר, למה לא מברכים על הבשמים במוציא יום טב? בגלל שזה לא מסתלק. הנשמה יתרה של יום טב נשארת. תויסס בארבי פסוחים מביא בשם רשבם שאין נשמה יסירה ביום טב. אבל לדעת הרמב"ן יש נשמה יסירה גם ביום טב. מה ראוי היה לברך על בשמים במוציא יום טב כמו במוציא שבס? הנשמה יתרה מסתלקת. צריך חיוס חדשה, ריח טוב מחזיר לחיים. הנשמה נהנית ולא הגוף. אלא שמה שבאמת היא לא מסתלקת. גם לא מוציא יום טב אחרון, כן? מי מוציא יום טב ליום חול? היא לא מסתלקת. כאן בדברים האלה כתובה הנקודה של איסרו, שיש בחג ואין בשבת. משבת אנחנו לא יכולים לקחת שום דבר לחול. אבל מחג אנחנו יכולים להמשיך את אותה הערה גם לימות החול. אם הגענו לזה, אנחנו יכולים קצת להבין איזו תפיסה בשבח הגדול שכתוב בגמורה, שכל האיסר איסור לחג. באכילה ושתייה מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב על הקורבן, שנאמר נסורק במזמת קרנו את המזבח. מי שעושה איסור לחג, היינו שהוא מעביר את התפיסה והמציאות של ימות המשיח לימות החול. המויד הוא יציאה מהמצב שאנחנו חיים בו קבוע. המויעדים הם כביכול כולם על שם גאולות, כן? כולם זה יכול יציאת מצרים. המויעדים כולם הם אלה שיש בהם משהו מעין הגאולה הסידו. כמו שמפורש, כתוב שהגאולה הסידו תהיה כי ימי צייסינו מארץ מצרים. כמו שיש לנו במערכת חיים שלנו יום שהוא זכר לציאס מצרים, יום שיש בו מעין הגאולה העתידה, יום שיש בו מעין ימוי סמושיח. מי שעושה איסרו לחג, שהוא מחבר את היום טב לימות החול, הוא זוכה למעלה גדולה. הגמור אומרת, כן, בהפלוג הנפלאה, מי שעושה איסרו לחג באכילה ושתייה, שיום אחרי החג הוא עושה סעודה ומתענג באכילה ושתייה, אם הוא עושה את זה כאיסרו לחג, הוא ממשיך את הגילוי של ימוי סמושיח לחי אוי לו מה זה, שם החיים בימי החול. את הדבר הזה לא יכול לעשות רק מי שחי את התהליך להגיע לגאולה שלמה במרב יומנו. זה פירוש המילים, שאדם עושה איסור לחג, הוא לוקח את מה שהתגלה בחג, והוא קושר את זה לחיים הפשוטים, לחיי יום יום שאנחנו חיים פה. הוא עושה סעודת יום טב ביום חול. אדם שעושה סעודת יום טב ביום חול, זה בגלל שהוא חי את ימות המשיח. את זה לא יכול לעשות, רק מי שמצפה לזה בכל רגע. בשעה שמביאים אדם לדין, שואלים אותו שש שאלות שנשאלות כנגד שישו סדרי משנו. בין יתר השאלות ששואלים אותו, ציפיזו לישוע. ציפיזו לישוע, הכוונה, להיות משהו מדוד המלך. שהוא אמר על עצמו ואני תפילו. אדם שמקיים את עצמו בתקווה הזאת, זאת הסעודה שהוא אוכל. זאת סעודה שנערכת בימות החול, אבל זאת סעודה של ימות המושיח. הוא מקיים את עצמו בתקווה ובציפייה לקראת הגאולה השלמה. מי שמקיים את עצמו באותה ציפייה, זה נקרא שהוא עושה איסור לחג. איסור לחג זה לחבר את ימות המושיח לחיי היום יום שלו. אדם חי דווקא באכילה ושתייה, זה הקיום שלו. כאן האדם הזה מקיים את עצמו בתקווה הזאת, בציפייה הזאת, שהוא אוכל סעודה שלמה במויס החול. כשאנחנו מתפללים בתפילה חודש על הגאולה השלמה, נוסח התפילה הוא מזבח חודש בציון תוכין, ואוי לסרוש חודש נעלה אולוב, וסעירי איזים נעשה ורוצוין, ועבודת בסמיקדוש נשמח כולנו. אדם שעושה כך, זאת פעולה קטנה, אבל אם היא נעשית באמת, אז האדם הזה חי. מחייב ומקיים את עצמו בתוך התקווה הזאת להגיע ולהתחבר לגאולה השלמה. זה עושה אדם למויסיף. היינו, הוא לוקח ומושך את המויד לימי החול. האדם הזה מקיים בעצמו את מה שאנחנו מתפללים, מזבח חודש בציון תוכין, ואוי לעצור שחודש נעלה לו. והאדם הזה בונה מזבח חדש ומקריב עליו קורבן. כך, בצורה הזאת, נבנית הגאולה השלמה שצריכה להגיע מרוב יומנו. אותה גאולה לא תגיע, אלא אם כן אנחנו עצמנו נהיה מעין דוד המלך או מעין רב לוזר בן נורדאיה. שנוכל לומר על עצמנו שאונו תפילו. אנחנו מקיימים את עצמנו בתקווה הזאת, בחיבור ובצירוף לתקווה הזאת, מתוך כך אנחנו חיים. זה מה שרצינו לבאר. קצת יש בזה גם קיום של איסור חג, כן? זה חג השבועות, אבל איסור חג זה למשוך את מה שהתגלה בחג השבועות למי החול שלנו. ימים שצריכים להיות באמת ציפייה לישוע. איצור, להיות ימי המשך לימים שקיבלנו את דוד המלך. קיבלנו מלכוס וקיבלנו תפילה, להיות מתפללים באמת, מצפים באמת לישוע. עד כאן השיעור של רב מוישה, שנמסר באיסור חג שבועס באמת. כמו שאתם יכולים להבין מתוך השיחה עצמה, אבל תוך כדי הוא מבאר את העניין של שבועס, העניין של דוד המלך. צורה נפלאה. יפה, יישר כוח.